מתוך דברי האש קודש, האדמו"ר מפיאסצנה, בגטו ורשה, בתקופת השואה. יש שהאיש בעצמו תמע על עצמו. הלא נשבר אני, הלא כמעט תמיד נמצא אני במצב של בחייה, ובמה אני מתחזק לחדש תורה וחסידות. נבוך הוא אותו האיש על עצמו. אבל יש לדעת שכנל הוא יתברך בוכה. וזהו החילוק. הבחיות והצער שהאדם המצטער בעצמו, לבדו, על צרותיו, יש שנשבר מהם ונופל מהם, עד שאינו יכול לעשות מאומה. אבל הבחיות שהוא בוכה עם הקדוש ברוך הוא יחד, מחזקים אותו. בוכה ומתחזק, נשבר ומתאמץ ללמוד ולעבוד. אמנם קשה הוא להתרומם בפעם הראשונה והשנייה מן הצרות, אבל כשמתאמץ ומושיט את ראשו ונוגע בתורה ובעבודה, אז נכנסו אל הבתי גבי, ששם הקדוש ברוך הוא, ושם בוכה ומיילל עמו כביכול יחד, ואז מתחזק.
שחוי לה סהבו,
תמצאו את דודי, מה תגידו לו שחולת אהבה אני. שלום לכם, בוקר טוב, יום חמישי, כ"ז בניסן, תשע"ח, 12 באפריל 2018, 12 יום, שהם שבוע אחד וחמישה ימים לעומר, באולפן ידידיה מאיר, עם מוטי קופפר הטכנאי, עם הכותרת שלנו להבוקר, יום השואה, תשע"ח. עוד מעט נהיה כאן עם הקלטות, עם תיעוד נדיר ומקיף, שפורסם אתמול בכאן, בערוץ הראשון, סרט מאוד מרגש, מאוד משמעותי, על סיפורו של אחד מגיבורי השואה, הרבי מצאנץ מקלויזנבורג, שהיה שם במחנות, ואיבד אישה ו-11 ילדים, ועלה לארץ, והתחתן, והקים משפחה, והקים חסידות, שיקם חסידות, והקים קריה ובית חולים, והסיפור שלו סופר אתמול, כפי שלא סופר עד כה, בכאן אנחנו נשמע הקלטות מרתקות מתוך הסרט הזה, אבל נפתח בכמה רעיונות יפים שכתבו, אפשר לומר שמאזינים של התוכנית הזאת, וגם אנשים שאולי מאזינים ואולי לא, אבל דברים שמעוררים את הלב ביום הזה. נתחיל בנעמה לב שכותבת שלקראת ימי הזיכרון, וגם לקראת יום העצמאות, יש התעוררות פתאומית. כולם מחפשים זקנים לדבר איתם. כן, זקנים. זקנים לבתי הספר, לרעיונות בכלי התקשורת, לכל מיני כנסים. מישהו שברח מטרבלינקה, מישהו ששמר בלילה בפרדסים של הקיבוץ והגן על הילדים מפני הפדיון, מישהי שעלתה לארץ בגיל 10 בדרך לא דרך. אנחנו יושבים בסלון או ברכב עם הרדיו ומקשיבים בעיניים פעורות, בצדק, לסיפורים שלא יאמנו. אנחנו מתבוננים באנשים האלה ותועים את כל זה הם עברו, איזה ניסיון חיים, איזו עוצמה מצטברת של חיים שלמים. כמה אפשר ללמוד מהם? אני חושבת שלזה התכוונה התורה בהדרת פני זקן. אנחנו כל כך דשים בעקבינו את המצווה הזאת, שאנחנו מכירים היטב עוד מהגן, עד שאולי שכחנו לשים לב למילים. לא ודאגת לזקן, לא וריחמת לזקן, אפילו לא וקמת לזקן באוטובוס. והדרת פני זקן, תראה את ההדר שיש בפנים שלו, בצד, לצד הקמטים ושאר סימני הגיל, תן מקום לכבוד הטבעי שהזקנה מזמינה. בימים אלה, אנחנו באמת עושים את זה באופן טבעי. תשומת הלב להיסטוריה פשוט לא מאפשרת לנו להתעלם. התורה, לעומת זאת, קוראת לנו לעשות את זה בכל יום ויום, להדר את פני הזקנים, לראות את ההדר, משם כבר יבואו מאליהם הרבה דברים טובים. ובאמת רעיון מקסים של שנעמה לב, וצריך לקחת אותו לכל השנה. למשל, כל כך פופולרי היום, וזה באמת רעיון, מיזם נפלא שנקרא זיכרון בסלון. ניצולי שואה שמספרים את סיפורם בפורום יחסית אינטימי, כלומר לא טקס ממלכתי ורשמי, אלא בבתים, במועדונים, בבתי ספר, במסגרות קטנות יותר, ושם שומעים את הסיפור המלא של ניצול או ניצולת השואה. והקשר הזה בעצם יכול להימשך על פני כל השנה כולה. לא, אני לא חושב שבכל ערב יתכנסו קבוע לשמוע סיפורי שואה. אני יודע שיש לחיים את הדינמיקה שלהם, זה ברור, ויום השואה הוא יום השואה, אבל בכל זאת, הקשר הזה צריך שיהיה בכל השנה, וממש לא רק ביום הזיכרון לשואה. והנה עוד זווית על היום הזה, כפי שכותב בנימין שיינברג. כבר לא מעט שנים ישנו ניסיון לספר סיפור אחר על השואה. תחילה מתמקדים בפרטים. לכל איש יש שם. משם עוברים אל הקורבנות הלא יהודים, אל צוענים וכדומה. אחר כך שמים פוקוס על חסידי אומות העולם. כמו לומר שלא כל הגרמנים היו כאלה. הנה, יש גם את חסידי אומות העולם. וכך מתקבל סיפור אוניברסלי, חסר קונטקסט לאומי. המון אנשים רעים הרגו, המון אנשים טובים. כן, יש איזה מין סיפור כזה אוניברסלי. אז לא. העם הגרמני הוא שחולל את השואה. גם אם כמה מאות או אלפים ממנו נהגו אחרת. הגרמנים לא שאפו להרוג מיליוני אנשים, אלא ניסו להשמיד את העם היהודי. שוב, העם הגרמני מול העם היהודי. זה הקונטקסט, זה ההקשר. בתוך זה כמובן שחשוב לדבר על מיליוני הסיפורים האישיים, בוודאי שחשוב להוקיר את חסידי אומות העולם, אבל לעולם לא לשכוח את סיפור המסגרת הלאומי. לכל איש יש עם. כן? לא לכל איש יש שם, זה גם נכון, אבל לכל איש יש עם. והנה עוד קטע קצר, מירי שניאורסון כותבת על הרבי מלובביץ' ועל השואה. לרבי היה הסבר כמעט לכל תופעה, אבל במה שנוגע לשואה, שאותה חווה באופן אישי, הוא נמנע מלהסביר. אחיו הצעיר דובר, השם יקום דמו, נורא למוות וגופתו הושלחה לקבר אחים במהלך טבח המוני שערכו הנאצים ביהודים באזור רוסיה, אחרי הכיבוש שם של דניפרו פרקובסט. לא, אני לא יודע להגיד את זה טוב למרות כל החזרות, אבל שם באזור הזה, סליחה, ואפשר לומר דניפרו בקיצור, וקרובי משפחה נוספים ביניהם סבתו של הרבי מלובביץ' גם נהרגו שם. אשתו של הרבי איבדה בשואה את אחותה הצעירה שינה, שהובלה לה כבשנים בטרבלינקה יחד עם בעלה, ובשיחותיו ובכתביו בנושא השואה, דחה הרבי מלובביץ' כל הסבר תיאולוגי. הוא טען שלא ניתן להסביר את הרצחם של מיליוני אנשים, נשים וטף, תוך סבל בלתי נתפס, שכל פשעם הוא היותם יהודים. וכל שאנחנו יכולים לעשות או להסביר, זה רק להכיר בכך שיש במציאות אירועים שנמצאים מעבר להשגתנו. הרבי מלובביץ' נהג להוסיף ולצטט בהקשר הזה את דבריו של חמיב, הרבי הקודם, הרייץ, שאמר, אין זה מתפקידנו להצדיק את הנהגתו של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא ורק הוא יכול להסביר במרכאות, כיצד אפשר לזוועה כזו להתרחש. ההסבר שנוכל לקבל נוגע אך ורק בחיסולה של הזוועה. האמונה בגאולה האמיתית והשלמה היא שתמחה את הרוע מעל פניו של כדור הארץ ותביא את האור ואת שלמות המידות לעולם כולו. לאלה שטענו שהשואה מוכיחה שאין מנהיג לעולם, הרבי מלובביץ' היה משיב בדיוק להפך. אם ניתן ללמוד משהו מן השואה, הרי זאת העובדה שלא ניתן כלל להסתמך על מוסריות שמבוססת על השכל האנושי בלבד. האם לא היו אלה דווקא אותם אנשים שיצגו את המתקדמת בתרבויות העולם מבחינה מדעית, אומנותית ופילוסופית? הם אלה שחוללו את הזוועה הנתאבת והאכזרית ביותר בהיסטוריה האנושית? השואה מוכיחה לנו באופן המכאיב ביותר שהמוסר האנושי לא יכול להתקיים ללא כוח אלוקי. ולאלה ששאלו את הרבי איכן היה השם בזמן השואה, היה עונה כי עצם העובדה שאנחנו שואלים את עצמנו את השאלה הזאת, מהווה הוכחה לכך שאנחנו מאמינים בהשם ובכך שאין רע יורד מלמעלה. אם לא היינו מאמינים, אמר הרבי, מדוע אנחנו כועסים? על מי אנחנו כועסים? האם על שרשרת אירועים מקרית? דווקא משום שאנחנו מאמינים בהשם, ודווקא משום שאנחנו משוכנעים בקיומו של טוב ורע, ומאמינים עמוקות גם בכך שהטוב ינצח בסופו של דבר את הרע, רק מתוך אמונה זו אנחנו מסוגלים לצעוק, כפי שצעק בשעתו משה רבינו, עד מתי הראותה לעם הזה. ועם כל אלה, כותבת מסיימת מירי שניאורסון, היחס החשוב ביותר לשואה בעיני הרבי, לא היה בהבנתה או באי הבנתה, ואפילו בהנצחת זכר הנספים, אלא בתגובתנו לשואה, כיצד עלינו לנהוג בעקבותיה, האם נאפשר לכאב ולייאוש לרפות את ידינו מהמשימה החשובה העומדת לפנינו, גידולו של דור חדש שיחוש קשר עמוק ומשוחרר אל יהדותו. אם ניכנע לייאוש, אזי הפתרון הסופי אכן יתגשם, רחמנא ליצלן. אם נבנה את קיומנו מחדש ונגדל דור גאה ובטוח בתורתו וביהדותו, אזי ניצחנו במערכה. והרבי מלובביץ' אכן ניגש לעשייה רחבת היקף שנבע מההבנה הזאת, אחרי שהוא מונה על ידי חמיב לראש הזרוע החינוכית והחברתית של חב"ד, הוא פתח לאלתר בשורת תוכניות שהכריזו על תחייתו המתחדשת של העם היהודי בתקופה שאחרי השואה. על הרבי מלובביץ', ובעצם ברמה ובעוצמה כזו או אחרת, זה סיפורם של אדמו"רים רבים. עוד מעט כאמור נהיה כאן עם סיפורו המדהים, אין מילה אחרת, של הרבי מצאנז, הרבי מקלויזנבורג, עם קטעים מתוך סרט מכאן, מערוץ הראשון. אבל לפני זה, לאיש חי בתוכנו, לאחד ממדליקי משואות הזיכרון בטקס המרכזי ביד ושם, יששכר דוב גולדשטיין, ממש שעה או קצת יותר משעה לפני תחילת הטקס, כלומר אתמול בערב, שלח לי ידידי יהודה קלמן, שהיה שם מאחורי הקלעים בטקס, תמונה. רואים יהודי מבוגר יושב ולומד עם בחור צעיר, והוא כותב לי כך, זהו יששכר דוב גולדשטיין, ניצול מחנה אושוויץ, שעוד כמה דקות, עוד שעה ומשהו, ידליק משואה ביד ושם, ומנצל את הזמן בחדר מדליקי המשואות, מאחורי הקלעים, ללמוד דף יומי במסכת הוריות עם נכדו ניר לוריה בן ה-17. אז ככה קיבלתי את התמונה הזאת, וממש, טוב, אתם צריכים לראות אותה, אבל אפשר לומר שזה תמונת ניצחון, לראות את, את היהודי הזה, וכמובן שהסתקרנתי לשמוע את, את סיפורו של, של אותו לומד דף יומי אתמול עם הנכד, לפני הדלקת המסועות ב, ביד ושם. אז הנה מתוך הטקס ביד ושם, נשמע את, ה, את הסרטון הזה, שמספר בקצרה את סיפורו של האיש המופלא הזה.
אבא שלי היה רב של קהילה שנקראת מצדיקי הדת. גרנו ברחוב היהודים בברטיסלבה, ושם היה צמוד בית הכנסת. ב-42, כ-80% מיהודי סלובקיה נשלחו למחנות. בגטו בברטיסלבה, מקומה מעלינו, פעלה מחתרת, שבראש עמד וייס מנדל וסגנו שלו הייתה גיז'י פליישמן. הם ניסו להציל יהודים כמה שאפשר, על ידי שהם שילמו שוחד בדברים כאלה. הם ניהלו מסע ומתן עם הנציג הגרמני ועם הסלובקים. אני וחבר שלי היינו מדפיסים את המכתבים, בצורה כזו אנחנו ידענו את מה שקורה גם בפולניה. בשנת 44 היה יום כיפור, היה באמת תפילה מיוחדת עם הרבה מתח. בערב אבא שלי מאיר אותי ואומר לי מנחפת, ומה תופסים. אז לקחתי את אבא לבונקר שאנחנו בנינו על הבוידם. אמא שלי טיפלה בתינוק, ואחותי, שהייתה אז בת 12, עמדה לידה ועזרה לה, ואני אמרתי לאחותי, בואי גם את, אז היא אמרה, אני לא עוזבת את אמא. נכנסנו לבונקר עם אבא שלי לבד, וחיכינו עד הבוקר. והגיע הבוקר, אז לא היה אמא ולא היה תינוק ולא היה אחות. הבית היה ריק, הרחוב היה ריק, הכל נאשר. ואנחנו איכשהו שרדנו עד אחרי החגים. בסוף גילו אותנו. שלחו אותנו לברקנאו. הגעתי יחד עם אבא שלי לפני מנגלה, פתאום אבא שלי נעלם לי, ואני נדחפתי לצד הזה. ובכן, ככה נשארתי לבד למעשה. היות והיינו קבוצה שמברטיסלבה, כולם חבר'ה דתיים, אז ניסינו לשמוע על כמה שאפשר, היינו מתפללים מדי פעם, והיינו שומעים, למשל, ערב פסח הצלחנו להשיג חופן קמח, ואפינו מצה קטנה. בחנוכה, עם קצת שמן שהבאנו מהמפעל, והדלקנו נר לחנוכה אחד. ניסינו לשמוע על הרוח היהודית שלנו, וזה לא נתנו להם להשמיד לנו. ב-63 שלח אותי רב וילנריה לבאר שבע להקים את הישיבה, ישיבת בני עקיבא. כשהגענו שם, היה שם חדר, בלי טיח, בלי חשמל, אבל התחלנו ללמוד. בסוף השלב, לאט לאט, הישיבה התפתחה, היום היא ישיבה פורחת. אחר כך באתי לבת ים, והייתי מורה בבית ספר תיכון. כל חיי התעסקתי בחינוך, גידלתי דורות של תלמידים. הקמתי משפחה, יש לי 3 ילדים, 7 נכדים ו4 נינים. וזוהי המשפחה שלי שהקמתי בארץ ישראל. וככה שהקמתי את עצמי למעצת.
כן, זאת המשפחה שלי, זה הישיבה שהקמתי, הישיבות. ככה שיקמתי את עצמי למעשה, במין קלות כזאת וצניעות, מספר יששכר דב גולדשטיין את סיפורו, אחד ממדליקי המשואה אתמול, וכאמור האיש שהתמונה המרגשת שלו לומד דף יומי במסכת הוריות עם הנכד שלו בן ה-17, מאחורי הקלעים שם דקות לפני תחילת טקס הדלקת המשואות. זו הייתה המשואה הגדולה אולי מכל המשואות. טוב, תגובות לתוכנית הזאת אתם יכולים לשלוח למייל שלי, הכתובת היא ידידיה.מאיר@gmail.com. עכשיו 7:30, אם אני נשמע לכם עייף, אז כן, כמעט לא ישנתי הלילה, כי חזרתי בשעה מאוד מאוחרת מהכינוס השנתי של לב לאחים, עוד נדבר על כך בהזדמנות אחרת, אבל בערך סמוך לחצות מישהו אמר לי שבכאן, בעצם בערוץ הראשון, שודר סרט באורך כשעה על הרבי מצאנז, זה הרבי מקלויזנבורג, שהיה בשואה והיה במחנות ואיבד אישה ו-11 ילדים והגיע לארץ ובנה את עצמו ואת משפחתו ואת חסידותו מחדש. ואני הבנתי שסרט על הרבי מצאנז אני צריך לראות קודם כל ביום השואה ובעיקר לפני התוכנית כאן, כי השיעות שלו היא באמת יוצא דופן גם בכל הסיפורים הרבים על השואה. אז ככה, בסביבות 12-1 בלילה התיישבתי לראות את ה... לא סרט, אלא ממש יצירה. יצירה, כי הבמה אייל דץ. אני לא יודע מי הוא. אני רוצה להכיר אותו, אבל הוא לא חסיד צאנז, הוא לא חסיד, ואני לא, אני חושב שהוא לא חובש כיפה. אבל עשה סרט על הסיפור הזה, ובכלל על הסיפור של האמונה בשואה. באמת, אני מנסה לבור את מילותיי, מדהים, מטלטל, גם צילומים באיכות מאוד גבוהה, דברים שלא ראינו, אני חושב, אני לא ראיתי עד היום. ואנחנו נשמע עכשיו קטעים, ככה שהצלחתי במהלך הלילה לחתוך מתוך הסרט המלא הזה, שאורכו כמעט כשעה. הוא מספר גם את סיפורה של החסידות היום, מתחיל בהכנות לחתונה בחצר האדמור, שם מתחתן נכד או נכדה, האדמור הנוכחי, ודרך דמויות שחיות שם בקריית צאנז, כמו הדוקטור ברוך שמידת, שהוא היה מנהל מחלקה בלניאדו, ואשתו שרה שמידת לייבוביץ', שהיא מספרת את הסיפור של ניצולי השואה, ודרך קטעים מגנזך קידוש השם. טוב, בואו נתחיל עם ההקלטות. הדובר הראשון הוא איש העסקים, משה רייך, ששייך שם לקהילה של צאנז. אחריו נשמע את אחד מזקני קריית צאנז בנתניה, הרב אליהו רייזמן, שהיה עם האדמור שם במחנות, ואז בעצם סרט בתוך סרט, כלומר בתוך הסרט רואים קטעים מהארכיון של גנזך קידוש השם, ושם עוד יהודי שהיה עם הרבי מקלויזנברוג בשואה, קוראים לו רב אבא הלפרין. אז הנה ההקלטה הראשונה.
היה יהודי רב גרשל ליבמן, שיצא מאיזה בית כנסת ברוסיה, צופה מאוד חזקה, ובאמצע מישהו ניגש אליו. אתם יהודים? גם אני יהודי. טוב, רב גרשל ליבמן מתחיל לשאול אותו, אתה יודע להתפלל? שום דבר לא. שמע ישראל, כן סטיזום? שמע ישראל, אתה יכול להגיד? הוא אומר, לא, לא יודע. איך זה יהודי לא ידע להגיד שמע ישראל? ואז הם התחילו ללכת. ובאמצע הוא מתחיל להגיד את הפסוק. תחת שלא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל. ואז הוא נדם. פסוק קריאת שמע הוא לא יודע, ופסוק מהתוכחה. יין, אתה יודע את הפסוק הזה. ואז הוא סיפר. בתקופת מלחמת העולם השנייה, היהודים שהגיעו מאושוויץ לברקן, היו כבר יהודים שבקושי יכלו לזוז. היה גבעה כזאת, והנאצים היו שמים מלא מסעות על כל אחד ואחד, ואומרים לו לרוץ על הגבעה. באמצע הריצות, רוב האנשים התמוטטו, והם היו צוחקים לראות את היהודים נהרגים ככה. אבל אני הייתי בעל כוח מאוד גדול, ורצתי. לידי היה אדם שברורי, שהיה נראה ממש מוזלומן, הוא היה נראה היהודי הזה. והוא רץ איתי. ובאמצע אני שומע שאומר משהו. ניגשתי לשמוע אותו, ואז אני רואה שהוא כל הזמן אומר בהתלהבות את הפסוק הזה. תחת אשר לא עבדתי את השם בשמחה. רב ליבמן שומע את הדבר הזה, אומר, אולי אתה יודע מי היה היהודי הזה? הוא אומר, אנחנו היינו קוראים לו דר קלויזנבורג רבי, הרבי מקלויזנבורג.
הגענו לאושוויץ בשבת. הקלויזנבורג גם היה איתנו, לא היה באוטו קרון ואני, אבל כאן אחר. ירדנו מהרכבת, סטייקר עשו שורה, ומנגלה עם האצבע הזה, הוא אמר ימינה ושמאלה. אנחנו יודענו מה זה ימינה ושמאלה, לא ידעו שום דבר. הייתי אז בגיל 15, אבל אני הייתי נראה כמו 13. אז התחיל לחשוב למה לעשות איתי, מנגלה. והוא שאל אותי, איפי יארה ביסטו? אמרתי לו, זכצן יארה, 13. אז הוא שלח אותי לצד ימין. אמרתי שקל, אם לא אמרת שקל, לא הייתי פה היום. והכל זוג עבד איתנו כמו, מה היה העבודה? לקחת 50 קילו מלט, להראות קרש של שני קומות. ולמטה היה איזה גרמני עם מקל גומי. מי שנפל נותן לו מכות רצח. פעם הכל זוג רבי נפל, והיהודים היו איתו, התחילו כבר לחשוב לאיפה לקבור אותו.
היות אני עבדתי בתוך המחנה, כשהגיע הטרנספורט, הלכתי לראות, ואחד אני מכיר מיד רואה, זה ההתנהגות שלו לגמרי אחרת. אני שואל, זה דרין, אומר, זה הרבה. אני בטור, אני תהיה לא רמי, לא לגמרי. אני עובר יום, יומיים, אני צופה, אני הולך לראות. אני רואה את היהודי הזה. אז הוא אומר לי, תבוא בבוקר, אני אתן לך להניח תפילין. זה כבר שלוש שנים, יותר משלוש שנים, שאני לא מתאר, לא יודע מה זה תפילין. אני לא יכול לתאר את השם, שנח תפילין, אם ניתן את התפילין להניח, ותגב יוכבי לכך מגני. רק להניח, צוילמן. כל אלו שהיה על קסם הרבי ישפיע. הרב נתן הביטה כל כך, הוא אמר, הנה, שטרק צריך, ניגון יקריבה.
כל הזמן הוא היה אומר, וזה ביידיש, יהודים, יהודים, תתחזקו. הגאולה קרובה, והוא חזר ואמר את זה כל הזמן הרבי מקלויזנבורג. שמענו מתוך הסרט הזה של כאן את משה רייך, את הרב אליהו רייזמן, בן ה-90, מקריית צנז, שהיה עם האדמור מקלויזנבורג במחנות, וגם את רב אבא אלפרין, שבינתיים כבר נפטר, מספר זה היה הדובר האחרון. והנה עוד קטע שמתייחס לאחרי השחרור, מיד אחרי השחרור, במחנה שם, הנה שוב משה רייך.
חמי השתחרר ביחד עם האדמו"ר. חמי היה ילד, בקושי מלאו לו 18 שנה. כל אחד בשלושה ימים האחרונים התחילו לדבר, התחילו לשמוע מאנשים, זה ראה, את אבא של השני נהרג, זה ראה, את אח שלו נהרג. ילד בא, הוא מתחיל להסתובב, לא יודע, באמצע הוא רואה כמה אנשים מתקהלים. הוא רץ לשם לראות. אמרו לו, פה הקלויזנבורג רבה. הוא הסתכל, ראה שלט של בן אדם. הגיע שבת, הרב אומר שצריכים ללכת להתפלל. חמי אומר לי, לא היה שתי מניינים שבאו להתפלל. והאדמו"ר התחיל לשיר. חמי אמר לי, אנחנו הסתכלנו אליו כמו, אתה יודע, איזה אבם נופל מהשמיים. מי יכול לשיר? ואז הרבי מגיע לפסוק שאנחנו מבקשים מרבוני שלא ילום. שיגיד למלאכים שבאים לבית, שיפקדוני ברחמים, כי הדלקתי נרותיי, והצעתי מיטתי, והחלפתי שמלותיי לכבוד השבת. הלך האדמו"ר והחליף את המילים. התחיל לצעוק, ואמר ריבוני שלא ילום, אפילו כי הדלקתי מיטתי, שרפת את המיטה שלי, שרפת את אשתי ואת 11 ילדיי. אין לי שום טענה. והתחיל לבכות ולשיר, כי הדלקתו ביטוסי ויצאתי נאירו ואיסאי. למחרת, אומר חמי, העולם של הבית הכנסת היה למעלה מ-200 איש שבאו להתפלל. יום כיפור 45. זה היה שלושה חודשים אחרי השחרור. במחנה זה היה מאוד מחולק. היה קומוניסטים, יהודים קומוניסטים, והוא הרבה מאוד. היו ציונים, והיו אורתודוקסים, חרדים. והיה מזרחי שם. כל אלה רבו ביניהם מי יקבל את אייזנהאואר. קומוניסטים אמרו שמגיע להם, כי הם כבשו את אושוויץ. ציונים אומרים, אנחנו הולכים להקים מדינה. והיו מריבות מאוד חזקות ביניהם. אז כולם החליטו, ייתנו לאורתודוקסי לדבר. באו לאדמו"ר, אמרו, הוא בתור איש קדוש, שהוא יקבל אותו. אבל דיברו איתו דבר אחד, שלא ינאם כמו דרשה, ושלא יזכיר את השואה, שרק יזכיר את התקומה. הרב לא ענה להם שום דבר, אייזנהאואר הגיע, הרב הלך לעלות וביקש תלית. והלביש תלית. הם כבר לא יכלו לעשות שום דבר, אייזנהאואר ישב כבר שם. ואז הרב דיבר על כל השואה. והרב אמר, האמריקאים ואנגליה אשמים כמו היטלר. כי האמריקאים ידעו כבר כמה שנים, ויכלו להפציץ את הרכבות, יכלו להפציץ את המקומות, שמיליון יהודים יכלו להינצל, כל יהדות עם הונגריה. אם האמריקאים היו מתערבים קודם קצת, זה לא היה קורה. אייזנהאואר. הוא בא לאדמו"ר אחרי הדרשה, ואמר לאדמו"ר, תבקש לי בקשה אישית לעצמך. ומה שתבקש, אנחנו נעשה בשבילך. אפשר לבקש ויזה לאמריקה, תן לי את כל הדברים, אפשר הכל לבקש ממנו. הוא ביקש בקשה אחת. מה הייתה הבקשה? עוד 4 ימים סוכות, ואין לנו 4 מילים. אייזנהאואר שלח והגיע ערב החג 4 תמנים לאדמו"ר. זה היה כזה שמחה עצומה שאדמו"ר פעם אמר, זה היה הדבר הכי גדול שיכלו להביא לי, שיהיה לי שמחת החג, שיהיה לי את 4 תמנים.
מתוך הסרט אסתיר פניי של אייל דץ, ששודר אתמול בכאן, בערוץ הראשון, וסוקר בהרחבה את חייו, את גבורתו של האדמו"ר מצאנז, מקלויזנבורג, ועכשיו לקטע האחרון, זה היה קצת מאמץ, מתוך שעה שממש כל שנייה שם היא משמעותית ומרגשת, ובעיקר מחזקת לבחור את הקטעים, אבל הנה המקבץ האחרון מתוך הסרט הזה, הפרק שחותם את הסרט ועוסק בשיקום גם של הניצולים שם במחנות שאחרי היציאה ממחנות ההשמדה, וגם הפרק בארצות הברית והעלייה לארץ ישראל, למדינת ישראל, לקריית צאנז, ההקמה שלה, לא עלייה לקריית צאנז, עלייה לנתניה והקמת קריית צאנז ולניאדו. אנחנו נשמע את אדית וייס מספרת על הסיפור של הבנות שלמדו תורה אחרי השואה אצל הרבי מצאנז, ואחר כך את חוקר השואה משה רוט שמלווה את הסרט הזה לכל אורכו, מספר על השיחה האחרונה של האדמו"ר מצאנז בירושלים.
הוא הסתובב במחנה פרנבד, והיה לו השגחה פרטית על כל המחנה. שם היו בערך 200 בנות, כולם יתומות. מי שהיה לה משהו קשה על הלב, דיברה איתו. הוא היה מלמד אותם. חימיש, אני אהבתי את השיעורים האלה. הכל, בגלל שלא ידעתי כלום, אז אהבתי ללמוד כל מה שיש. כל חתונה הייתה מאוד משמעותית, כי הרבי בא, כשכיסו את הכלה, עמד שם בטון חזק, עם כל הלב בירך כל הבנות. החוסייני, את היי לאלפי ערבובו, מה זה טוב, ככה הוא אמר. שעד היום זה מהדהד באוזניים.
האדמור מקלויזנבורג, הרב יקותיאל יהודה הלברשטם, הגיע לישראל מארצות הברית עם משפחתו וקבוצת חסידיו כדי להשתקע בקריית צאנז שאותה הקים ליד נתניה. אלפי חסידים נלהבים ציפו לו בדריכות וקיבלו את פניו בקריאות ובשירה. האדמור מקלויזנבורג, שאשתו הראשונה ואחד עשר ילדיו נספו בשואה, הגיע לארץ עם אשתו השנייה וחמשת ילדיו מנישואים אלה.
כל החזון של האדמו"ר הזקן, שהוא אמר שהוא רוצה לבנות קריה, אז אמרו לו, בטח, בבני ברק יש שטחים גדולים, בירושלים. האדמו"ר אמר, בירושלים, בבני ברק יש כבר. הרי בלך לנתניה.
רובו של היום קודש לשחייה בים התלמוד. פה אמר רבה, פה אמר אביי. האדמור וחסידיו מתאספים לתפילה. ישיבת צאנז, הנתמכת על ידי תרומות של יהודים מארצות הברית, מלאה מתמידים ולומדי תורה. גם בשעות הקטנות של הלילה, תמצא שם אברך העוסק בסוגיה תלמודית מסובכת.
הדרשה האחרונה שהוא אמר בירושלים, זה היה הדרשה האחרונה שהוא אמר בחיים שלו. זה היה בקיץ, סוף הקיץ, והוא דיבר לפני קהל גדול מאוד ברחוב, דווקא על נושאים חינוכיים, והוא אמר שהיום, בזמננו אנו, צריכים לחנך את הילדים יותר ברכות, יותר באהבה, יותר ברחמים, לא להיות קפדנים איתם. והוא אמר, אם אתה תהיה נחמד לילד שלך, ואם אתה תהיה טוב איתו ותבלה איתו, אז הוא ישמע בקולך. ואז הוא פנה בדרשה והתחיל לבכות תוך כדי דיבור, ואמר, ריבונו של עולם, ואני גם לך אני אומר, תהיה טוב אלינו. עם ישראל לא יחזור בתשובה מצרות ומייסורים. לא יהיו בעלי תשובה מיושוויץ.
עדית וייס, משה רייך וחוקר השואה, משה רוט, מתוך הסרט המלא, אסתיר פנאי, על סיפורו של האדמור מקלויזנבורג, סרטו של אייל דץ ששודר הלילה בכאן. ביום הזה ככה נהגו להשמיע שירים מתקופת השואה, על השואה, ביום השואה. אבל אנחנו בכל יום חמישי משמיעים שיר בשעה הזאת ששרו אותו גם בתקופת השואה. אני מניח ששרו אותו גם בתקופת השואה מסיבה פשוטה, כי הוא נכתב למעלה מ-100 שנה לפני השואה, ואני מתכוון כמובן לקייך סוף, הניגון הקרלינאי העתיק, ואני חושב שיש עדויות, למשל הרבי מפי הסצנה ששר אותו, אבל גם לא צריך עדויות, כי הסברה היא שיהודים שרו שם את זמירות השבת, ששרו בחצרות החסידים ובבית ההורים, בתקופה שלפני המלחמה, וקייך סוף היה בראש הרשימה, או בעצם בתחתית הרשימה, כי זה השיר החדש ביותר שנכנס לזמירות המסורתיות של שולחן שבת. אז הנה השמעה מיוחדת להיום. אפשר לחשוב כששומעים את השיר על אותם יהודים שגם בימים הכי קשים כספו לנועם השבת. 7:51 זמן כך סוף.
ולכבוד גאה
Shabbos, Kohen Soif.
כאילו זה איכו משויך נויה כאילו זה איכו אוי 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 לים מרבבה כשאר צור אוי ואיכו כאר שם מפגישה שעבוס Oy 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 Amisa khaydes lesoyru sefu sakhlu em mayam ruit zayn liftoya
Shabbos Koidesh, oy oy oy, Shabbos Koidesh,
נפשי חוילס אהבוס איכו שבוס קודש נפשו איזיזרו על בצל כנופכו יחסו ירבי מדי שרבה איזיכו
שבת קודש, נפשות ישראל, בצל כנפיך, יחסיון, אחד השירים ששרו בשבתות בזמן השואה, חותם לנו את התעוררות כמדי שבוע. את התוכנית המיוחדת הזאת ליום השואה תוכלו למצוא בעוד שעה קלה באתר כל חי ובאפליקציה. מוטי קופפר היה הטכנאי, כאן ידיד ימיר, נשתמע בעזרת השם בטוב, ביום ראשון בעוד כ-71 שעות. ועד אז בוקר טוב ושבת שלום, שבת שלום.